say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי, חבב באייר תש"פ, מסכת שבת, דף ע"ה. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, בעזרת השם ובישועתו, שני חידושים לבית מדרשנו. אנחנו רגילים בסייעת הדשמיא בסיום השיעור ללמוד משנה יומית. התחלנו זאת כדי שבסייעת הדשמיא בסיום השס, יהיה באמתחתנו גם את המשניות שאין עליהם גמרא. ומי היום הזה בעזרת השם ובישועתו, נלמד בכל יום שתי משניות, על פי סדר הלימוד של מפעל לימוד משנה יומית והלכה יומית, הקרוי היום כביעותה. ולמה דווקא היום? מכיוון שהיום הזה, במסגרת מפעל לימוד המשנה היומית, מתחילים ללמוד בסייעת הדשמיא את מסכת כריתות אשר בסדר קודשים. הנהגת לימוד של משנה יומית להשלמת הש"ס הוצאה לראשונה על ידי הגאון האדיר רבי אריה צבי פרומר, זכר צדיק לברכה, בזין באדר תף ריש צדי דלת. המחזור הראשון החל בשנת תף ריש צדי חט, בחגיגות השלמת המחזור השני של הדף היומי שהונהג על ידי קודמו של הרב פרומר בראשות ישיבת חכמי לובלין, הגאון הנודע רבי יהודה מאיר שפירא זצ"ל מלובלין. בחג השבועות תש"ז הציע הגאון רבי יונה שטנצל זכר צדיק לברכה, תלמידו ושאר משפחתו של הגאון האדיר רבי אריה צבי פרומר מקוז'ליקוב, להגשים את יוזמת הרב פרומר. באומרו שלימוד המשנה היומית נותן מענה לכל שכבות העם. סיבה נוספת, הנצחת ששת המיליונים שנרצחו בשואה. זאת מאחר ומשנה היא אותיות נשמה, ולפיכך אין דבר המתאים יותר מלימוד שישה סדרי משנה לעילוי נשמת ששת מיליוני היהודים שנספו בשואה. הרב שטנצל זצ"ל הפיץ בקרב ניצולי שואה כרוז היסטורי שכותרתו שמע ישראל, ובין השאר נאמר בו, תשתתף עם הציבור ללמוד את המשנה היומית לזכר קדושי ישראל רק שתי משניות ליום, ובזה אתה מכבד את זכרם. מחזור שלם של ש"ס משניות אורך כשש וחצי שנים, ומחזורנו בדף היומי 7.5 שנים, והרב שטנצל זצ"ל חיבר תפילה מיוחדת הנאמרת בסיום פרק או מסכת וכן באזכרות ויורצייטים, והתפילה נקראת תזכור ליום השואה. כאמור, המחזור הראשון של המשנה היומית החל באלף בסיום, וכיום מצויים אנו בעיצומו של מחזור ה-13. כאמור, בחתימת שיעור דפינו היומי, נתחיל היום בסייעת הדשמיא הגדולה, בלימוד שתי משניות החל ממסכת כריתות. והחידוש הנוסף, אנחנו בעזרת השם ובישועתו, מפרשת יתרו השתה, השנה, לומדים בכל יום מצווה אחת מן התורה שבכתב. היום הזה הגענו למצווה ה-70 שמצויה בפרשת משפטים, ועל פי המלצת הבן יקיר לי, רבי רפאל אברהם יהושע שליטה, אנחנו נלמד זאת מתוך החומש מקרא מפורש של עוז והדר, שבסוף החומש יש את שורשי החינוך. הלא הם המצוות, תרי"ג המצוות על פי ספר החינוך, ומדי פעם עם התוספת של מצוות השם, חיבור המסדר את תרי"ג המצוות כמניין הרמב״ם פרטיהן והלכותיהן בקצרה, לרבי ברוך בן רבי צבי הירש אלפרין זצ"ל, שנתפס לראשונה בלבוב בשנת תקנ"ג. עוד הצעות ועוד רעיונות ועוד הערות יכולים אתם להפנות ולפנות אליי לטלפון 054-222-666-0. 054-222-666-0. וכעת בשמחה ובטוב ולבב שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדינו אליי ולא אבותיי שלו, יהי רד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם כי אדינו ייתן חוכמה. מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אינני רוצה ללמוד, כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים עם מצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות, היום הזה מצווה עין, מצווה המופיעה בפרשת משפטים, לאו דברכת השם. משורשי המצווה בברכת השם, לפי שמתרוקן האדם במאמר הרע ומכל טובה וכל הוד נפשו נהפך למשחית, והנה הוא נחשב כבהמות, כי באותו דבר ממש שיבדילו השם לטובה ובו נעשה האדם, והוא הדיבור שנבדל בו ממיני הבהמות, מבדיל הוא את עצמו לרעה ומוציא עצמו לגמרי מכל גדר הדעת, ונעשה כשרץ נמאס ונהלך, ולמטה ממנו. אבל כן הזרתנו התורה על זה, כי הכל הטוב יחפוץ בטובתנו, וכל דיבור ודיבור הגורם מניעת הטובה ממנו, יבוא כנגד חפצו ברוך הוא. עליו הזה שלא לברך את השם, עונשו מפורש בפסוק ונוקב שם השם, רגו מרגמו בו אבן, וזהו מגדף אפילו חזר בו תוך כדי דיבור. וזהו כשדנים דיני נפשות, ובזמן הזה מרחיקים ממנו, מחרימים אותו, כמבואר בחושן משפט סימן תף קפה, ונוהג בכל מקום ובכל זמן בסחרים ובנקיבות. זוהי מצווה עין מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף עין דלת במסכת שבת. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, אם קוטש אב מלאכה הוא, ומדוע המשנה לא כתבתו? והתשובה, הקוטש הוא אב מלאכה, ואינו כתוב במשנה כי אני אוכל פיתו בלא קטישה ולא מצוי בכולם. שאלה שנייה, איך מותר לברור לאולה ואיך מותר לברור לרב חיסדא? והתשובה, לאולה לברור לאכול באותו יום מותר, לרב חיסדא לברור פחות מכשיעור. שאלה שלישית, לרב אמנונה ולאביי איך מותר לברור ביתר? והתשובה, לרב אמנונה אוכל מתוך פסולת מותר, ולאביי לברור לאלתר מותר. שאלה רביעית, הזורק יתד לך לתנור משום מה עובר והתשובה מלאכת מבשל. שאלה חמישית, האם יש בניין בכלים? רש"י מבאר שאין בניין בכלים, ותוספות כותבים שכשיוצר כלי חדש יש בניין בכלים. והשאלה האחרונה למסקנה, היכן היו במשכן מלאכות כושר ומתיר? והתשובה, ציידי חילזון היו כושרים ומתירים. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בדפינו היומי אתמול, דף עין דלת במסכת שבת. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי על עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע חפב באייר תשפ"א, עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף עין ה' במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין דלת עמוד ב', מן השורה השנייה בעמוד, בנקודותיים ומן המילים והתוכן. מן המילה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה במניין למתת המלאכות והתוכן. מביאה הגמרא אופנים שחייב בהם משום תוכן. אמר רב פאפה, איימן דפרים סילקה, מי שחותך תרדים לחתיכות דקות חייב משום תוכן. רבינו חנן אל פירש, הוא כאין קטישה ולא כאין חיתוך. אמר רב מנשה, איימן דסלי צילטי, מי שמבקע עצים לחתיכות דקות. ורבינו חנן אל פירש, שמדובר בעצי תקלים שיש בהם נימים, וכשמפרקים נימים אלו יוצא כמין קמח דק מביניהם, הוא עושה זאת כדי להבעיר בהם אש, חייב משום תוכן. מוסיף רב אשי, אמר רב אשי, קפיד המשחטה, אם מקפיד על המידה לחותכם במידה מסוימת, כגון שהיה צריך למידת טפח והיה עץ עבה או ארוך יותר מטפח וממעטו כדי להתקינו לצורכו, ובספר הארוך כתב שחותך את כל החתיכות במידה אחת, חייב גם משום מחתך. כפי ששנינו לאל בדף עין ג' עמוד א', שהמקצע את האור במידה חייב משום מחתך. ועוד שנינו במשנה במניין על המתת מלאכות והלש והאופה, מקשה הגמרא, אמר רב פאפה, שווה קטן עדידן בישול סממנים דאבה במשכן, ונקת אופה. מדוע הניח התנה במניין המלאכות את מלאכת בישול שהייתה במשכן בסממנים שבישלום לצורך צביעת העיריות, ונקת אופה שהיא מלאכה שלא הייתה כלל במשכן? לכאורה תמוע הדבר, רפו במשכן לחם הפנים ומנחת חביתין, ומדוע אפייה נחשבת למלאכה שאינה במשכן? מוכיח מכך העגלי טל, שאין למדים ממלאכות שנעשו לצורך הקורבנות, אלא רק ממלאכות שהיו לצורך המשכן עצמו. בשבעה הגמרא, תנא דידן סידורא דפת נקת. התנא של משנתנו פירט את המלאכות לפי סדר עשיית הפת שהתחיל בו בתחילה, ולכן במקום בישול סממנים שנה אופה שהוא בישול הפת. ואף שגם בסממנים היו את המלאכות שבסדר הפת מלבד אופה, אבל לא היה בהם את הסדר הזה שיש סממנים שאין בהם דישה, ויש שאין בהם ברירה, ויש שאין בהם תחינה וכדומה, לכן התחיל התנא ושנה את סדר הפת שיש בו את כל המלאכות, ומחמת שהתחיל בסדר הפת סיים באופה. ויהיה הגמרא כמה אופנים שחייב בהם משום מבשל. אמר רב אחא בר אבירא, איימן דשדא סיכתא לאתונא, מי שהשליך יתד לחי עשוי עץ לתוך תנור חם על מנת ליבשו כדי שיתקשה. רבינו חננאל מפרש שכוונת הגמרא לגללי בהמה דקים, כשמטילים לתנור חייב גם משום מבשל, בנוסף על חיוב מבעיר. חייב משום מבשל לפי שמתקן את היתד בהוצאת מימיו על ידי חום האש, והרי זה מעשה בישול. והיינו שעצם תיקון הכלי על ידי האש נחשב מעשה בישול. אבל מה שמרתיח את המים הבלויים שבתוכו אינו נחשב שבישלם, לפי שאין כוונתו לבשלם אלא לחלותם, ואינו דומה לבישול הסממנים שבמשכן. כך אומר החתם סופר. מקשה הגמרא פשיטה, פשוט הוא הדין הזה, למה הוא צריך רווח על השמיינו? תרץ את הגמרא, יש חידוש בדבריו, מהו דתי מה הייתי חושב? לשרור אימנה כמכוון, שמה תאמר שלחזק את היתד הוא מתכוון ואין כאן בישול, שדבר זה לא קרוי לאפות אלא ליבש, וממילא יהיה מותר כמה שמלן משמיעינו רווחה, דמיר פרפי ועד ארקמית, שמתחילה יתד מתרפא על ידי חום האש, והמים יוצאים ממנו, ורק לאחר מכן מתקשה. ולכן, אף שאכן עיקר כוונתו לחזק את היתד, אבל כשמתרפא בתחילה, הרי זה בישול. כלומר, הגמרה הבינה בקושייה שהיתד נתקן בפעולה אחת של הוצאת המים, ולכן הקשתה שאין להגדיר את הפעולה הזו כבישול, אלא כחיזוק. משיבה הגמרה שיש שתי פעולות, ריפוי וחיזוק, והריפוי ודאי נחשב בישול. כי הריפוי הוא שינוי בגוף הכלי, ואינו ייבוש והוצאת המים. אופן נוסף שחייב משום מבשל, אמר רבא ברבונה, איימן דארתח קופרה, מי שהתיך זפת חייב משום מבשל. שואלת הגמרא פשיט, הפשוט הוא הדין הזה, למה הוא צריך רבא ברבונה להשמיעו? ותרץ את הגמרא, יש חידוש בדבריו, מהו דתימה כיוון דהדר ועיקוש האימה לא? שמא תאמר שכיוון שהזפת חוזרת ומתקשה לאחר שמתקררת, לא יתחייב על הבישול הזה שאינו מלאכה המתקיימת, כמה שמלן שחייב. אף שהיא מלאכה שאינה מתקיימת חייב משום מבשל, משום שגם במלאכת המשכן היה בישול שאינו מתקיים, שהיו מתיחים בו מתכות החוזרות ומתקשות לאחר שהתקררו, מסביר העגלי טל. מביאה הגמרא אופנים שחייבים בהם כמה חטאות על מעשה אחד. אמר רבה, איימן דעבד חביתה, מי שעשה חבית של חרס חייב משום שבע חטאות על שבע מלאכות שעשה, ואלו הם א' תוכן שתחן את רגבי האפר ושחקן הדק, וגם לדעת תרומת הדשן שאין תחינה אלא בגידולי קרקע, מכל מקום אפר נחשב גידולי קרקע לעניין זה, מפני שבמלאכת המשכן הייתה תחינה בסממנים שחפרו מהקרקע. הסברו של העגלי טל. ב' בורר שברר את הצרורות הגסות מתוך האפר התחון, ג' מרקד שירקיד את האפר בנפה להוציא את שאר הפסולת שבו, ד' לש שגיבל את הטיט, ה' ממחק שמריח את הטיט כשעשה את גולם החבית כדי שתהיה החבית חלקה, ו' מבעיר שהבעיר אש בכבשן שבו מצרפים את החבית, ז' מבשל שצירף את החבית בכבשן. ואף שחפר והוציא אפר לצורך החבית, אינו חייב משום מלאכת חורש, כיוון שאינו צריך אלא להפרה, מסביר רש"י. כי באופן זה מלאכת החרישה היא מלאכה שאינה צריכה לגופה ופטור לדעת רבי שמעון. אבל אם היה צריך לגומה, יש לחייבו בשמונה חטאות, אומר המאירי. אומרת הגמרא, ואם עשה תנור התנור של חרס חייב משום שמונה חטאות. על שמונה מלאכות שעשה, שהרי עשה את שבע המלאכות שהוזכרו לגבי חבית, ובנוסף חייב משום מלאכת מכה בפטיש, שאחר שצרפו בכבשן מרח עליו עוד שכבת טיט כדי שיהיה עבה, וישמור על חומו וגמר מלאכתו. ואילו רבינו חננאל כותב שבתנור חייב שמונה משום שנוספה מלאכת ממחק, שצריך להחליק את תוכו ולשוף אותו גחלים. אמר רבי איימן דאבד חלטה, אדם שעשה כברת של קנים, כלי עגול שהדבורים נאספות בו ועושות בו את הדבש, והוא עשוי מקנים כלואים, חייב 11 חטאות על 11 מלאכות שעשה, והילו הם א' נוטע ב' קוצר, כי הזומר קנים וצריך אותם חייב משום שתיהן, שהזמירה מועילה להצמיח את החלק הנותר מחובר בתולדת נוטע, ג' מאמר שאסף את הקנים יחד, ד' בורר שברר את הקנים היפים, ה' ממחק שהחליק את הקנים, ו' תוכן שחתך כל קנה לשתיים או לשלוש רצועות דקות, זין מחתך שחתכן לפי מידה, ח' מייסך שמתח את רצועות השתי להריגת הסל, ת' עושה שתי בתי נירין שאורג חוט ברצועות השתי כדי להעמידן, אחד מעל הרצועות ואחד מתחתיהן, וזה לא ממש בתי נירין אלא רק משרשר ומרכיב חוט אחד מלמעלה וחוט אחד מלמטה כדי להעמיד את השתי כתיקונו, י' אורג שהרג את רצועות הערב בשתי, י' מכה בפטיש שמחתך את הרצועות לאחר הריגתם כדי להשוותם, מוסיף אביי ויחייתה לפומי ועם כפף את פיה למטה כדי לעשות לשפה, חייב 13 חטאות, שבנוסף ל-11 המלאכות שמנינו, חייב גם משום תופר, שתפר את השפה, וגם משום כושר שלאחר התפירה קשר את החוט. אומרת הגמרא שנינו במשנה במניין המלאכות הגוזזת הצמר והמלבנו והמנפצו והצובעו והטובה. דנה הגמרא בניין מלאכות האילו ומביאה מחלוקת בדין תביעה על גבי בהמה. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, הטובה צמר שעל גבי בהמה בשבת, הסורק צמר בעודו מחובר לבהמה, והוא הניפוץ וטבעו על גביה ולאחר מכן תלשו, כלומר תלש את הצמר ביד, חייב 3 חטאות, אחת משום גוזז ואחת משום מנפץ ואחת משום טובה. ורבי יוחנן נוקט בדבריו את סדר המלאכות שבמשנה, אבל באופן שלפנינו כמובן הגזיזה הייתה לבסוף. אף כהנא אמר, אין דרך גזיזה בכך, אין רגילות לתלוש צמר מהבהמה ביד, ואין דרך לנפץ בכך ואין דרך טיווי בכך. אין דרך לנפץ ולטוות את הצמר בעודו מחובר לבהמה, והרי הם מלאכות שנעשו שלא כדרכן ופטור. מקשה הגמרא ולא, וכי אין רגילות לעשות כן. ועתניה משמי דרבי נחמיה, הרי שנינו בברייתא משמו של רבי נחמיה, נאמר במלאכת המשכן בספר שמות פרק למד ה' פסוק חבב, וכל אנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה, תבו את העיזים, דורש את הברייתא מן הפסוק הזה, שטוף בעיזים ותבו בעיזים. היו שוטפים ומדיחים את הצמר בעודו מחובר לעיזים, וכן תבו אותו במחובר לעיזים, שמהלשון תבו את העיזים משמע שהתביעה הייתה נעשית בגופן של העיזים. ועשו זאת כדי שהתביעה תהיה בתכלית התארה שכל המחובר לבעל חיים לא שייך בו תומה כלל, מסביר המהרש"א. מסיימת הגמרא את הקושייה על מה מוכח שתביעה על גבי בהמה שמה תביעה. שרת מלאכת המשכן היה צריך לעשות מלאכת מחשבת, ולכך לא הוכשר במלאכה כלאחר יד. ומכך שאנשים תבעו את העיריות באופן הזה, מוכח שזוהי מלאכת מחשבת ואינה כלאחר יד. מתרצת הגמרא חוכמה יתרה שייני, שונה הדבר במי שיש בו חוכמה יתרה ויודע לעשות כן כמו אנשים המוזכרות בפסוק. ואצלן זו תביעה גמורה. אבל אין דרך שאר בני אדם לעשות כן, ואצלם זוהי מלאכה כלאחר יד ועושה כן פטור. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, תולש את הכנף התולש נוצה גדולה מכנף עוף, בין מחיים בין לאחר מיתה, אומר הרמב"ן. והקוטמו לאחר שתלשו קטם את ראש הנוצה שהוא דק וראוי להניחו בקר או בכסת, ואמורתו מוריד את השיער שעל הקנה לצד זנבו שהוא קשה. כדי ליתן את השיער הנתלש בקר או בכסת חייב שלוש חטאות. אמר רבי שמעון בן לקיש בביאור הברייתא, התולש את הנוצה מהעוף חייב משום גוזז, שהוא כגוזז צמר מבהמה. הקוטם חייב משום מחתך, מפני שמקפיד לחתוך עד המקום שהוא ראוי לנתינה בקר או בכסת, והממרת חייב משום ממחק, מפני שדומה למסיר את השיער מאור הבהמה כדי להחליקו, ששנינו לעיל בדף עין ג' עמוד א', שחייב משום ממחק. שנינו במשנה במניין על המתת מלאכות, הקושר והמתיר, מבאר את הגמרא היכן הייתה מלאכת קושר ומתיר במשכן. קשירה בעשיית המשכן, איך אהבה היא, שואלת הגמרא היכן הייתה. משיבה הגמרא, אמר רבא שכן היו קושרים את מיתרי יריות המשכן ביתידות של אוהלים שהיו נעוצות בקרקע, ובזה הייתה גם מלאכת מתיר, שהיו מתירים את הקשר כאשר מפרקים את המשכן. כלומר, היריות היו מכסות את המשכן והיו נועצים יתידות בקרקע בצדי המשכן, וקושרים את סופי היריות בחבלים ליתידות כדי שלא ינועו ברוח. מקשה הבאי על דברי רבא, ההוא, מעשה זה של קשירת מיתרי היריות ליתידות, קושר על מנת להתירו, שהרי כשנסו ישראל ממקום למקום פרקו את המשכן והתירו את קשרי מיתרי העיריות, והרי זה קשר שאינו עומד לקיום לעולם. ושנינו לכמה לדף קוף י' ג' שאין חייבים עליו, אם כן ודאי לא משם למדו את מלאכת קושר. אלא אמר אביי, מיישב אביי מקור אחר לקשירה במשכן, שכן אורגי העיריות שנפסקה להם נימה, שנחתך להם חוט בשעת ההריגה, היו קושרים אותה במקום הקרע, וקשר זה הוא קשר המתקיים לעולם. אמר לי רב המקשה רב על דברי אביי, תרצת הקושר? תרצת איכן הייתה מלאכת קושר במשכן, אבל מתיר מעיקה למימר, איך נבהר זאת? כלומר, איכן הייתה מלאכה זו במשכן? וכי תימה אם תרצה לתרץ ולומר שהאופן שהייתה מלאכת מתיר במשכן, דאי מתרמל איתרי חוטי קיטרי בהדי הדדי, מזדמן להורג לעשות שני קשרים, בשני חוטים הסמוכים זה לזה, שר אחד וקטר אחד, לאחר ההריגה היה מתיר אחד מהם ומניחו בלא קשירה, ומניח את השני קשור, כדי שלא יהיו בולטים ונראים? כלומר, בתחילה כשמייסך את החוטים, אכן קושר שני קשרים סמוכים, כדי שיהיה אפשר להירוג, ולאחר הריגה מתיר אחד מהם ומניח את השני קשור? אשתא מעתה יש לי תמועה, הרי לפני מלך בשר ודם אין עושים כן, מפני שחוטי העיריות היו עבים, ואם מתיר קשר אחד נראה נקב גדול בעירייה, שעיריות המשכן היו נעשות מחוטים עבים, שכל חוט היה שזור משישה חוטים. ואם כן, לפני מלך מלכי המלאכים הקדוש ברוך הוא עושים כן? הרי כל שכן שאין עושים כן, אלא לכתחיל היו נזרים שלא יוצרכו לקשור שני קשרים סמוכים, ואם הראה להם שהוצרכו לכך, היו משאירים קשר אחד באמצע, ואת החוט השני היו חותכים למעלה ולמטה, ומביאים חוט ארוך וקושרים אותו למעלה ולמטה, כדי שלא יהיו שם שני קשרים סמוכים. נמצא שבהריגת העיריות במשכן לא הוצרכו להתיר קשר. מחמת הקושייה הזו מביאה הגמרא מקור אחר לקשירה והתרה במשכן. אלא אמר רבא ויתימה, ויש אומרים שאמר זאת רבי אילאי, שכן צדי חילזון, קושרין ומתירין. הציידים שצדו את החילזון כמין דק קטן, ועולה אחד ל-70 שנה, כדי לצבוע את התחילת שהייתה במעשה המשכן בעיריות התחתונות בפרוכת במסך שבפתח האוהל ושבשער החצר, בדמו של אותו חילזון, אז היו קושרים ומתירים שהרשתות שבהם היו צדים היו עשויות קשרים קשרים, והיו קשרים המתקיימים לעולם, ופעמים היה צריך ליטול חוטים מרשת אחת ולהוסיפם לרשת אחרת, והיה מתיר מכאן וקושר כאן. הרי לנו מלאכת קושר ומתיר במשכן. שנינו במשנה במניין המלאכות והתופר שתי תפירות, וההבדל בין תופר לקושר, תופר עניינו לחבר שני דברים על ידי דבר שלישי, כגון על ידי חוט, וקושר עניינו לחבר שני דברים בעצמם. מקשה הגמרא, ולא קיימה, אבל תפירה של שתי תפירות אינה מתקיימת, ואם כן אין נחשבת מלאכה. תרץ את הגמרא, אמר רבא ברכן, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, והוא שקשרן. מה ששנינו שחייב בתופר שתי תפירות, מדובר דווקא בקשר את שני ראשי החוט, כדי שהתפירה תתקיים. הרמב"ם בהלכות שבת פוסק, שאם תפר שלוש תפירות או יותר, חייב גם בלא שיקשור, לפי שתפירה מתקיימת בלא קשירה. שנינו במשנה במניין המלאכות הקוראה על מנת לתפור. מבארת הגמרא היכן הייתה מלאכת קוראה במשכן, שואלת הגמרא קריאה במשכן מיהווה, וכי הייתה מלאכת קוראה במשכן, הרי לא מצינו כן במלאכת המשכן. משיבה הגמרא, רבא ורבי זירא דאמרי תרוויו, אמרו שניהם שכן יריה שנפל בה דרנה תולעת ועשתה בה נקב קטן ועגול, קוראין בה, קוראים את היריה מלמעלה ומטה ממקום הנקב, ותופרין אותה, לפי שאם תופרים רק את מקום הנקב, היריה מתקמטת. וכך היו עושים ביריות המשכן, וזהו קורא על מנת לתפור שהיה במלאכת המשכן. ותוסוף לדיבור המתחיל שכן בירו, שיש לקרוא את כל העירייה מתחילתה ועד סופה, ואף שהיה צריך יותר משתי תפירות לחבר העירייה, בכל מקום מסתבר לחייב גם בקוריאה על מנת לתפור שתי תפירות, שתפירה זו היא דבר חשוב. בקוריאה שלא על מנת לתפור לא היה במשכן, אומר רשי לאל בדף עין ג' עמוד א'. מביאה הגמרא שלוש הלכות ששמע רב זוטרא בר טוביה מרב באותה שעה, ולכך אף רב זוטרא שנה אותן יחד, ואחת מהן בעניין מלאכת תופר. אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב בשמו של רב המותח חוט של תפירה בשבת, בגד התפור שהניח בו חוט ארוך בסיום התפירה ונתפרדו שני חלקי הבגד, זה מזה במקצת, ונתרפו חוטי התפירות, ומותח את ראשי החוט כדי להדק ולחבר את חלקי הבגד, חייב חטאת, לפי שזוהי תפירתו. כותב המאירי, שאף בדין זה אם היו בבגד שתי תפירות אינו חייב, אלא אם קשר לבסוף. אם היו יותר מכך, חייב גם בלא קשירה. וכאמור, רשי אומר שחייב משום שזוהי תפירתו, אבל הרמב"ם בהלכות שבת פרק י' הלכה ט' כתב שחייב משום שהוא מצורכי התפירה. והמגיד משנה מפרש שהרמב"ם אומר כרשי, ורק טעם החיוב הוא אחר. אילו הבית יוסף באורח חיים סימן שין מם, סיף קטן ו' הבין, שהרמב"ם פירש את סוגייתנו באופן אחר, שקודם התפירה מותח את החוט שרוצה לתפור, כדי שלא יהיה מקובץ, וחייב חטאת שהוא מצורכי התפירה. ממשיך רב זוטרא בר טוביה בשם רב לומר, והלומד דבר אחד מן המגוש, מגוש זה אדם מין שדרכו להסיט את הנשים לעבודה זרה, אז אם הוא לומד ממנו דבר אחד ואפילו דבר תורה, וכל שכן דברים אחרים, חייב מיטה, לפי שיש לה חשוש שימשיכו לעבודה זרה. והטעם שחייב מיטה משום שהוא מתה מדרך החיים לדרך מיטה, אומר רבינו פרחיה. ואף שרבי מאיר למד תורה מאחר, אלישע בן אבויה רבו, על אף שכפר בעיקר, התבהר בגמרא במסכת חגיגה בדף תדווה עמוד ב', שאדם גדול היודע להיזהר שלא ילמד ממעשיו, רשאי ללמוד תורה מפיו. אומנם כותב השח ביורה דעה סימן ריש ממבב סעיף קטן ח' שלגבי דין זה, אין אדם גדול בזמן הזה. ועוד כתב שדברי הגמרא במסכת חגיגה שאדם גדול רשאי ללמוד מהפיקורס זה רק דעת רבי מאיר ואין הלכה כמותו. דין נוסף שלמד רב זוטרא בר טוביה בשמו של רב, היודע לחשב תקופות ומזלות, היודע לחשב את הילוך החמה והמזלות, ואינו חושב ואינו מחשב, אסור לספר ממנו, אין לומר שמועה משמו. ובטעם הדבר ביאר אליה רבה, הועיל וחישוב התקופות הוא כדי שיחשב חכם ונבון לעיני העמים, כמובן בגמרא בסמוך, כיוון שאינו חושב ואינו רוצה להיחשב חכם, מידה כנגד מידה אינו ראוי להיחשב חכם, שיספרו שמועה בשמו. אבל הבן יהוידע פירש, שלא יספרו בענייניו ומעשיו שמגיע לו שבח בהם, וטעם הדבר מידה כנגד מידה, כיוון שמאז בחוכמה הזו שיש בה שבח לישראל שנקראו בה עם חכם ונבון, על כן לא יתכבד בסיפור שבחו. ובפירוש המיוחס לרן כתב בשם רבינו יהונתן, טעם הדבר שיש לחשוב ולחשב תקופות ומזלות, לפי שהוא חוכמה מפוארה, ומכיר גדלות קונו שתקנם כרצונו, ואין בהם כוח לשנות מה שנגזר עליהם. לא להיטיב ולערה, אלא ברצון הבורא, ובזה יכיר טעות המשתחווים לשמש ולירח שטועים בהם, ואומרים שמרעים ומטיבים, וידע להשיב את האפיקורס והמגוש. וכאמור ברש"י מבואר שאין שייכות בין שלושת המאמרים הללו, אלא שרב אמרם כאחד, ולכן גם רב זוטרא אמרם יחד. ולביאורו צריך לומר שהטעם שרב אמרם כאחד, מפני ששלוש השאלות הללו באו לפניו באותה שעה. עוד יש לבאר ששלושת הדברים הללו נאמרו יחד לפי שנראה לאדם שקלים הם, ובאמת הם חמורים עד מאוד. המותח הוא תפירה, נראה לאדם שזהו דבר של מה בכך, ובאמת יש בו חיוב חטאת. וכן הלומד מהמגוש דבר תורה, האדם סבור שאין בזה קלקול כל כך, ובאמת חייב מיטה. וחישוב תקופות ומזלות, נראה לאדם שאין בו ערך כל כך, ובאמת זו מצווה רבה. ואם אינו עושה כן, אין מספרים ממנו. כך מסביר דרך הישר. ומה הכוונה לחשב תקופות ומזלות? תקופות עניינם ששנת החמה מחולקת לארבעה חלקים, אביב, קיץ, סתיו וחורף, והם קרויים תקופת ניסן, תקופת תמוז, תקופת תשרי ותקופת טבת. כל מעגל הכוכבים שמסביב לארץ, מלבד שבעה כוכבי הלכת הקרובים לארץ, מחולקים ל-12 קבוצות שנקראות מזלות, ושמותם, תלה, שור, תאומים, סרטן, אריה, בתולה, מאזניים, עקרב, קשת, גדי, דלי ודגים. טעם השמות הללו לפי שבכל חלק מ-12 החלקים של מעגל הכוכבים אפשר לראות מעין הצורות האלו. בכל יממה סובבים המזלות את העולם. על ידי כך בכל שעתיים נמצא מזל אחר בקצה המזרח והוא המשמש באותן שעות. החמה מונחת בגלגל המזלות וסובבת עמהם את העולם בכל יממה. ואומנם, החמה סובבת בכל יממה סיבוב מלא, אבל המזלות סובבים בכל יום מעט יותר מהסיבוב המלא. ועל ידי כך משתנה אט אט מיקומה של החמה בגלגל המזלות, עד שבכל חודש מחודשי השנה לפני שנת החמה, היא נמצאת במזל אחר, בניסני, במזל תלה, בייר, בשור וכן הלאה. הוא המזל השולט באותו החודש. המזל הנראה בצד מזרח בשמיים בעלות השחר הוא המזל שהחמה נמצאת בו באותו חודש. שהרי אף החמה נמצאת בצד מזרח באותה שעה, ועל כן בכל חודש נראה בצד מזרח מזל אחר בעלות השחר. גם שיבת כוכבי הלכת, ששמם הוא חמה, נוגה, כוכב, לבנה, שבתאי, צדק ומאדים, קרויים מזלות, והם משמשים לפי שעות, כלומר בתחילת ליל אחד בשבת, משמש כוכב שעה אחת, ובשעה שאחריה לבנה, ובשעה שאחריה שבתאי וכן הלאה. הוא הקרוי מזל שעה, ואין הכוונה שבשעה זו נראה הכוכב בפועל, אלא זהו עניין סגולי שאז חלה השפעתו, כך מסביר העיתים לבינה. אף שאמרנו שהמזלות מי"ב מזלות מחליפים את ממשלתם בכל שעתיים, ומזל שעה מתחלף בכל שעה, מכל מקום בכל יום השליטה יתירה לאותו המזל, שתחילת היום הייתה בממשלתו. וכן בכל חודש המזל שהיה במולד הלבנה, יש לו שליטה יתירה באותו חודש. כל העיתים ומקרי השנה עם שכונה או גשומה וכדומה תלויים, איזה מזל שהיה שולט בזמן שנכנסה בו החמה בתחילת החודש, למזל מי"ב המזלות, וכן איזה מזל שהיה שולט בזמן שהתחילה התקופה. ומי שיודע לחשב את מהלך החמה ומזלותיה ומולדותיה, יכול לדעת האם שנה זו תהיה גשומה או שכונה וכדומה. כך בגמרא לקמן בדף קנ"ו, וכן במסכת עירובין בדף נ"ו, ובמסכת פסחים בדף צדיד, ובמסכת ראש השנה בדף י"א. וכותב המהרש"א שאין כוונת הגמרא לחוכמת העיבור, משום שהיא תלויה בחודשי הלבנה, ואילו הלשון תקופות ומזלות, משמע שמדובר במהלך החמה ומזלותיה. וכי אין זה מפרש המאירי, שעיינו אותות השמיים, ומתי ילקו המאורות. אבל הרמב״ם כתב שחישוב תקופות ומזלות היינו חוכמת התכונה והעיבור ובכל פרטיהן. הוא מבאר שצריך לחשב חוכמה זו משום מסתכל במעשיו שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. כעת הגמרא מבארת מהו מגוש. אומרת הגמרא מגושתא שהוזכר בכל מקום. נחלקו רב ושמואל מהו. אחד אמר חרשי, אחד אמר שהוא מחשף, אחד אמר גדופי. אחד אמר שהוא מין הידוק בעבודה זרה ומגדף תמיד את השם ומסית אנשים לעבודה זרה. הוכיחה הגמרא שרב הוא שאמר שמגוש הכוונה למין. תסתיים דרב דאמר גדופי, יש להוכיח שרב הוא זה שאמר מין. דאמר רב זוטר בר טוביה אמר רב, בשמו של רב הלומד דבר אחד מן המגוש חייב מיתה, ומגוש שהזכיר רב במאמר הזה ודאי הכוונה מין. דאיסל כדאי תחרשי, אם יעלה על דעתך לומר שהמגוש הכוונה למחשף והטעם שאסור ללמוד ממנו משום שנאמר בספר דברים פרק חי פסוק י' לא יימצא בך מעונן ומנחש ומחשף, אי אפשר לומר כן דאקטיב, הרי כתוב בפסוק שלפניו לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם. משמע שאין ללמוד מהם על מנת לעשות, אבל אתה למד מהם כדי להבין, לידע כיצד להינצל מכישוף ועוד. שאם יבוא נביא שקר ויעשה כן לפניך, תבין שהוא מחשף. כלומר, בכך תדע שזהו מעשה מחשפים, מעשה כשפים, ואדם זהו נביא שקר ואינו נביא אמת, שבא אליו מופת מעת השם, ולהורות את דין הכשפים, אילו מהם מותרים ואילו אסורים. כנאמר במסכת סנהדרין בדף ס"ז עמוד ב', אמר אביי, הלכות כשפים כהלכות שבת, יש מהם בסקילה, יש מהם פטור אבל אסור, ויש מהם מותר לכתחילה. ומדוע אסר רב ללמוד ממנו כל דבר? מסיקה הגמרא תסתיים, אכן מוכח הדבר שרב הוא הסובר שמגוש אינו מין. ולכך כל דבריו דברי עבודה זרה ויש להסתלק מעליו, ולא ללמוד ממנו כלום, שמא ימשיכו לעבודה זרה. מבארת הגמרא מכאן למידים שיש מצווה לחשב תקופות ומזלות, אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, בשמו של רבי יהושע בן לוי, שאמר משום בר כפרה, כל היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו חושב, או היכול ללמוד חוכמות אלו ולא לומדן. עליו הכתוב אומר בספר ישעיה, פרק ה' פסוק י"ב, ואת פועל השם לא יביטו מעשה ידיו לא ראו. כלומר שלא ראו והתבוננו בפועל השם ובמעשה ידיו, שהם הכוכבים וצבא השמיים. ישעיהו הנביא מוכיח את ישראל על מעשיהם ואומר להם מדוע גלו מארצם. וכותב הרד"ק שם שמעשה ידיו היינו חוכמת הכוכבים, כמאמר הכתוב, כי ירא שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת שממנה יגיע אדם לכבוד הבורא. כותב המהרש"א שכפל הכתוב לא יביטו ולא ראו, משום שלשם חישוב תקופות ומזלות יש להביט ממש בשמיים לדעת את מהלך הכוכבים, ואחר כך יש לחשב את מהלכם בחשבון, והיא הראייה השכלית. והבן יהוידע כתב פועל השם, זהו מקרה העולם, אם השנה תהיה גשומה או שכונה וכדומה, שדברים אלו נודעים על ידי חוכמת המזלות, ומעשה ידיו זה הנעשה ברקיע, שיודע לחשב ומתי ילקו החמה והלבנה וכדומה. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, מניין שמצווה על האדם לחשב תקופות ומזלות, שנאמר בספר דברים פרק ד' פסוק ו', ושמרתם ועשיתם כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. איזו חוכמה ובינה שהיא ניכרת לעיני העמים, ואומר זה חישוב תקופות ומזלות, שהיא חוכמה ניכרת להם, שיכול החכם לתת להם סימן על כך שיודע חוכמה זו על ידי שילוך החמה, והמזלות מעידים כדבריו, כגון שאומר שנה זו תהיה שכונה או גשומה ונמצא כדבריו, שכל העיתים, אם יהיו לטובה או לרעה, תלויים הם בהילוך החמה ומזלותיה, לפי השעה מתחלת לשמש בכניסת החמה למזל, כפי שהסברנו, ועל כך נאמר, ושמרתם ועשיתם, הרי שיש מצווה בדבר. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, שפרטה את הלמתת מלאכות, לאל בדף עין ג' עמוד א', הצד צבי. דנה הגמרא, מה מתחייבים על צידת חילזון והוצאת דמו? תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא. הצד חילזון והפוצעו, דחקו בידיו כדי להוציא דמו, לעשות מדמו תחילת, אינו חייב אל החטאת אחת משום צידה, ואינו חייב על הפציעה. רבי יהודה אומר חייב שתיים, שתי חטאות, אחת על הצידה ואחת על הפציעה. שהיה רבי יהודה אומר, פציעה בכלל מלאכת דישאי, מפני שמפרק את דמו ממנו. והרי זה דומה למפרק תבועה מהקש שלה, שחייב עליה משום מלאכת דש. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, אין פציעה בכלל דישה, ולכן אינו חייב, אלא על הצידה. ונשאלת השאלה, כיוון שמחלוקת חכמים ורבי יהודה היא רק לגבי פציעה, למה להם להזכיר שצדו תחילה? תרץ הריטב"א שנקטו כן משום שהדרך לפוצעו סמוך לצידה כדי להוציא דמו בעודו חי, שעל ידי כך צבעו צלול יותר, כמבואר בסמוך. ועוד יש להעיר, מדוע חזרו חכמים ואמרו לו, אין פציעה בכלל דישה, הרי כבר מכך שחלקו עליו תחילה וחייבו רק חטאת אחת, אנחנו יודעים שזו דעתם. ותרץ הכל יהודה שהיה מקום לומר שטעמם של חכמים מפני שלא מצינו, מלאכת דישה בדבר חי. ולפי זה היה הדין שאם פוצע את החילזון לאחר מיתה, יודו חכמים שחייב משום דישה. לכך אמרו חכמים, אין פציעה בכלל דישה כלל, בין בחי ובין במת. מבארת הגמרא את סברת חכמים, אמר רבא מה איתם עד רבנן, מה הטעם של חכמים הסוברים שאין פציעה בכלל דישה? כסברי סוברים חכמים אין חיוב במלאכת דישה אלא לגידולי קרקע, מפני שמלאכות שבת נלמדות מהמלאכות שהיו נעשות במשכן, ובמשכן הייתה דישה רק בסממנים שהם גידולי קרקע. ככה תוסות לאל בדף עין ג' עמוד ב' דיבור המתחיל מפרק. ולכאורה תמוע, הרי דישה זו עצמה הייתה במשכן שהיו צריכים לפצוע את החילזון לצורך הוצאת התחילת, ואם כן יש ללמוד מכך שמלאכת דישה נאמרה גם לגבי דברים שאינם גידולי קרקע. מבאר העגלי טל שהטעם שלמידי מלאכות שבת ממלאכת המשכן מפני שהמעשים שנעשו לצורך המשכן ודאי הם חשובים, ולכך יש ללמוד שהם נחשבים מלאכה לחייב עליהם בשבת. ואומנם, מעשה שהיה במשכן שלמדנו ממנו מלאכה אחת, אין ללמוד ממנו מלאכה נוספת. שכיוון שכבר מצינו לו חשיבות מצד מלאכה אחת, מניין לנו שיש בו חשיבות מצד מלאכה נוספת, ולכן גם בענייננו, הואיל ובפציעת החילזון, יש משום בורר, אין ללמוד ממעשה זה לגבי דישה. ולהלכה פוסק הרמב"ם בהלכות שבת פרק ח' הלכה ז' שאין דישה אלא בגידולי קרקע כחכמים, ובדעת רש"י נחלקו האור זרוע והתוספות, האם פסק כחכמים או כרבי יהודה. מקשה הגמרא ולחייב נמי והתחייב הפוצע חילזון גם משום נטילת נשמה, שהרי ממיתו בהוצאת דמו, ונטילת נשמה היא מאבות מלאכות, כמו שתאמר בהמשך הגמרא. תרץ את הגמרא, אמר רבי יוחנן, מה שאמרו חכמים שאינו חייב על הפציעה, היינו באופן שפצעו והוציא דמו לאחר שכבר מת. אבל אם פצעו בעודו חי, אכן חייב משום נטילת נשמה. תירוץ נוסף, רבא אמר, אפילו תימא, אפילו אם תאמר שמדובר באופן שפצעו כשהיה חי, ומכל מקום אינו חייב משום נטילת נשמה, משום שמתעסק הוא אצל נטילת נשמה. כלומר, לגבי נטילת נשמה הרי הוא מתעסק בדבר אחר. ואין זה בכלל מלאכת מחשבת, משום שאינו מתכוון לעמיתו ואין לחייבו משום כך. ואף שלכאורה יש לחייבו משום נטילת נשמה במה שצדו והוציאו מהמים, יש לבאר שהואיל ודרכו של החילזון לפרקס כשמוציאים אותו מהמים ומקרב מיטת עצמו, אין לחייבו על כך. כך תוסות בדיבור המתחיל הצד. כלומר, החילזון אינו דומה לשאר דגים שמעיטים כשמוציאים אותם מהמים, אלא הוא מת רק על ידי הפרקוס. כך מסביר הראש יוסף. ולא הבית שיירים מבאר, שהמוציא דג מהמים והחזירו קודם שיבש ומת פטור, כמו הרודה פת מהתנור קודם שנאפתה. אבל אם ישאה אותו מחוץ למים עד שמת, חייב משום נטילת נשמה, ולכן בחילזון, אף שאם משאה אותו זמן רב מחוץ למים מת מעצמו, מכל מקום, כיוון שהחילזון קירב מיטת עצמו על ידי הפרקוס, ואם לא היה מפרקס, היה עדיין חי והיה אפשר להחזירו למים, אינו חייב משום נטילת נשמה. תוספות דיבור המתחיל מתעסק כותבים שמה שאמרו בגמרא שהוא נחשב כמתעסק זה לא בדווקא, שהרי לגבי עושה חבורה אין פטור של מלאכת מחשבת האמורה בשבת וחייב אף במתעסק, כמבואר במסכת כריתות בדף י"ט עמוד ב', אלא הכוונה שנטילת הנשמה נחשבת דבר שאינו מתכוון, שאינו מתכוון כלל למלאכה הזו, ופטור זה אינו מחמת מלאכת מחשבת אלא הוא פטור בכל איסורים שבתורה. מקשה הגמרא על תירוצו של רבא והאביי ורבא דאמרי תרוויו, אמרו שניהם אף שרבי שמעון פוטר בעושה מלאכה כשאינו מתכוון, כאמור לאל בדף ממא לפעמוד ב', שמהתורה אין אדם חייב על עשיית המלאכה, אלא אם עשה במתכוון, כלומר שביקש להשיג בפעולתו את המלאכה, אבל אם לא הייתה כוונתו למלאכה הזו, כגון הגורר מיטה ועשה חריץ, ועשיית החריץ היא מלאכה, כיוון שאינו מתכוון לעשיית החריץ פטור. אז גם אם רבי שמעון פוטר בעושה מלאכה כשאינו מתכוון, בכל מקום עודה רבי שמעון בפסיק רישה, ולא ימות, ואומר, אחתוך ראש בהמה זו בשבת, ואיני רוצה שתמות, וכגון שחותכו להכילו לכלב, או שצריך לדמו, או כדי שישחק בו קטן. שכיוון שאי אפשר שהבהמה לא תמות, הרי זה כמי שהתכוון לעשותו וחייב, הוא הדין. בכל מקום שמחמת מעשה הוא, ודאי תעשה המלאכה, אף שאינו מתכוון לכך, אז הוא חייב. ואם כן, גם בפציעת החילזון יש לחייבו משום נטילת נשמה, אף שלא מתכוון לכך. מפני שמחמת הוצאת דמו, ודאי ימות החילזון. תרץ את הגמרא שאיני אחא, שונה כאן הדבר בפציעת החילזון. דקמא דאית בי נשמה תפי ניחא ליה, כי איך דלי ציל צי ואי. שכל זמן שיש בחילזון נשמה ועודו בחיים, יותר נוח לו לאדם. כדי שיהיה מראה צבע אדם צלול יותר, שדמו של חילזון חי טוב יותר לעשיית צבע מדמו של חילזון מת. ומכיוון שהוא מתכוון ותורח לשומרו שלא ימות בידו, אפילו אם מת, הרי זה מתעסק ופטור. ולא אמרו שמודה רבי שמעון שחייב בפסיק רישה, אלא בדבר שלא אכפת לו שיעשה, ורק אינו מכוון אליו. והיינו שבפסיק רישה שלא נוח לו במלאכה, לא חייב רבי שמעון. ולא הרמב"ן הסביר בשיטת רש"י, שאין כאן פסיק רישה כלל, שמאחר ודמו של חי טוב יותר, הרי הוא מתכוון ותורח לשומרו שלא ימות בידו, ופוצעו בדרך שאפשר שלא ימות, ולכן אם מת לא נעשתה מחשבתו, והרי הוא מתעסק ופטור. ואילו תוספות דיבור המתחיל, תפי ניחלי, פרשו, שאין כוונת הגמרא שרוצה שיחיה החילזון, אלא שלא אכפת לו אם יחיה או אם ימות, ופטור משום שהיא מלאכה שאינה צריכה לגופה. עוד כותב הרמב"ן שגם רבי יהודה מחייב בשבת בדבר שאינו מתכוון, מודה שיש לפתור במתעסק. שלמלא כן היה רבי יהודה צריך לחייב בברייתא שלוש חטאות, משום צידה, דישה ונטילת נשמה. אומרת הגמרא שנינו במשנה לעיל במניין אבות המלאכות והשוחטו. מבררת הגמרא היכן מצינו מלאכת שוחט במשכן. שואלת הגמרא שוחט משום מהי חייב, משום איזו מלאכה יש לחייבו, הרי שחיטה עצמה לא מצינו במלאכת המשכן, שאף שהוצרכו במשכן לעורות אילים או אדמים, מכל מקום היה אפשר לחונקם ולא הוצרכו דווקא לשוחטם. ומדוע שנה התנה שהשחיטה היא מלאכה לעצמה? כלומר, הגמרא ודאי ידעה שהשוחט חייב משום נטילת נשמה, אבל היא הבינה מלשון המשנה שיש חיוב מיוחד על שחיטה בדווקא, מלבד החיוב הכללי שבכל נטילת נשמה. ואילו תוסד דיבור המתחיל שוחט בירו, שאין כוונת הגמרא להקשות על מה ששנינו במשנתנו השוחט, משום שוודאי מתחייב בזה משום נטילת נשמה. אלא כוונת הגמרא להקשות לגבי כל שוחט בהמה, לאילו מלאכות עובר בשחיטתו. בשבעה הגמרא הרב אמר חייב משום צובע, שכששוחט את הבהמה נצבע הבשר בדם במקום השחיטה. ולכמן תבהר הגמרא מדוע מתכוון לצובעו, ומלאכת צובע ודאי הייתה במשכן. ואף שהמשנה כבר שנתה צובע, באה תנא ללמדנו שיש בשחיטה מלאכה נוספת מלבד נטילת נשמה שהיא צובע. ושמואל אמר חייב משום נטילת נשמה, ומלאכה זו הייתה במשכן באילים או אדמים, בתחש ובחילזון. והיינו שלדעת שמואל, לכן אין כוונת התנא לומר שיש חיוב מיוחד בשוחט, אלא כוונתו על כל נטילת נשמה. ומה שכתב רש"י שנטילת נשמה הייתה גם בחילזון, כותב המהרש"ל, שרש"י כתב כן רק לדעת רבי יוחנן, אבל לרבה התבאר לעיל שאין חייבים בפציעת חילזון משום נטילת נשמה, הועיל ורוצה שיחיה. מקשה הגמרא על דברי רב, בדף עין ה' עמוד ב', וכי רק משום צובע אין אכן חייב, אבל משום נטילת נשמה לא, לא התחייב. הלא השוחט נוטל את נשמת הבהמה, ומדוע אינו חייב גם משום כך? וכבר בתחילה כששאלה הגמרא שוחט משום מה אם חייב, היא ידע ודאי שיש לחייבו משום נטילת נשמה, ותכלית שאלתה הייתה לברר מה החיוב המיוחד שיש בשוחט, מלבד נטילת נשמה. ומכל מקום, סוף סוף לשון השאלה היא משום מה חייב, ובמענה לזה, הישיב רב משום צובע, ולא ישיב משום נטילת נשמה וצובע. ומשמע שכל החיוב הוא רק צובע, ועל כן תמאה הגמרא, הרי ודאי שחייב גם משום נטילת נשמה. מדרצת הגמרא אימה אמור בכוונת דברי רב שחייב אף משום צובע, מלבד נטילת נשמה שוודאי מתחייב עליה, ובא להשמיענו שחייב שתי חטאות, אחת משום נטילת נשמה ואחת משום צובע. כלומר, דברי רב ששוחט חייב משום צובע לא נאמרו להודיענו טעם עיקר חיוב חטאת בשוחט, שהרי ודאי שיש לחייבו משום נטילת נשמה. אלא רב בא להשמיענו שחייב שתי חטאות, אחת משום נטילת נשמה ואחת משום צובע. אמר רב, מילתא דאמרי, הדבר התמוע שאמרתי ששוחט חייב משום צובע, אימה במילתא, צריך אני לומר בו דבר כדי לבהרו, דלא ליתו דרי בתראי, וליחחו עליי, שלא יבואו דורות אחרונים שישמעו את דבריי ויצחקו עליי ויאמרו, צובע בשר במה הניח עלי, במה נוח לשוחט שנצבע בשר בדם, ואם כן הרי זה צובע דבר שאין דרך לצובעו שפטור, ומה שחשש רב דווקא מדורות האחרונים שהתמאו על דבריו, ולא מבני אותו דור, יש שביארו על פי דברי רשי במסכת נידה בדף זין עמוד ב' שהמוראים האחרונים דקדקו בטעמי התנאים, אבל הראשונים לא דקדקו איש בדברי חברו, אלא כל אחד מה ששמע מרבו מלמדה לתלמידו שמועה כמו שהיא. ועל כן רב ידע שבדורו שלו לא ידקדקו אחריו. לכן אומר רב, אבאר את דבריי, ניחא דליטבס בית השחיטה דמה, נוח לו שיהיה בית השחיטה צבוע בדם, כי איכי דלחזו האינשי ולי טוליס בנומיני, כדי שיראו הבני אדם, ויבואו לקנותם ממנו משום שזה מוכיח שהבהמה נשחטה היום. אומר היה דוד שהשוחט שבמשכן לא היה חייב משום צובע שהרי הבשר לא היה עומד למחירה. אבל דברי רב באו לבאר את לשון התנא במשנתנו מדוע נקת שוחט ולא חונק וכדומה. על כך אמר רב שאכן עיקר החיוב היא נטילת נשמה שהייתה במשכן, אבל באה תנא להשמיענו בדרך אגב שבשחיטה יש חיוב נוסף של צובע. אומרת הגמרא שנינו במשנה לעיל במניין למתת המלאכות והמולכו והמעבדו. מקשה הגמרא היינו מולח, היינו מעבד, מליחת האורות היא לצורך עיבודם, שדרך מעבדי אורות למולחם כדי לייבש את הלחות שיש בהם, ואם כן כששנה התנה שמעבד הוא אב מלאכה, נכלל בזה גם מולח, ואף שעל ידי המליחה לבדה אין האור נאבד, מכל מקום, כיוון שהמליחה לצורך עיבוד היא, הרי היא בכלל מלאכת מעבד, מסביר המנחת חינוך. ומדוע הוא צריך התנה לשנות את שניהם, ועל מה ששנה התנה לעיל בדף ה-ג עמוד א', שלוש מלאכות נפרדות לגבי מלאכת בורר שהם הזורע, הבורר והמרקד, לא קשה, משום שכל אחד מהם שייך בעניין אחר, הזורע בקשין, הבורר בצרורות והמרקד בקמח. מתרץ את הגמרא, רבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוויו, אמרו שניהם, אפיק חד מניו ואיל סרטוט. יש להוציא אחת ממלאכות אלו ממניין למתת המלאכות ולמנות במקומה מלאכת סרטוט, שדרך הרצענים החותכים את האור שמסרטטים תחילה את המקום שרוצים לחתוך, ולאחר מכן מעבירים את הסכין במקום הסרטוט וחותכים את האור. ומלאכה זו הייתה במשכן בחיתוך האורות שהוצרכו לכיסוי המשכן. והרמב"ם בהלכות שבת פרק י"א הלכה י"ז פירש שהמסרטט הוא העושה סרטוט כדי לכתוב תחתיו שתי אותיות, וכפירושו של סרטוט בכל הש"ס. ומסתבר שרש"י מודה לרמב"ם שגם זה בכלל מסרטט, שאף שבמשכן היה הסרטוט בעור כדי לחותכו אחר כך מכל מקום, בכלל זה כל סרטוט שעושה כדי לכוון על ידי זה את הפעולה שיעשה אחר כך, כך אומר שער הציון. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בעניין מליחת בשר. אמר רבא בר אבונה, איימן דמלך ביסרא אדם שמולח בשר בשבת חייב חטאת משום מעבד, שכן המליחה היא בכלל עיבוד. רבא אמר, אין עיבוד באוכלין, ואין חייבים על מליחת בשר בשבת. ורק מחיוב חטאת פתר רבא, אבל מודה רבא שמדי רבנן אסור למלוח אוכלין. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל, אין עיבוד באוכלין. ומכל מקום דבר שאינו מחוסר תיקון לאכילה, כותב הריטב"א שמותר למולחו או לטובלו במלח כדרכו בשעת האכילה. אף אם אוכלו לאחר זמן רב, כגון שנצרח לו בדרכו. כאן מבואר בגמרא לקמן בדף קופחת עמוד ב'. אומרת הגמרא, אמר רב אשי, ואפילו רבא בר אבונה לא אמר שמליחת בשר חשובה עיבוד וחייבים עליה, אלא דקביילה לאורחה. באופן שצריך את הבשר לדרך, או לאוכלו אחר כמה ימים, אומר רבינו חננאל. שאז נותן עליו מלח רב ודומה לעיבוד, כיוון שהמלח מקיימו עד שעת האכילה. אבל לביתה, אם צריך את הבשר לאוכלו בביתו, לא משה ואין ישמח לעץ. אין אדם עושה מאכליו יבשים כעץ, כלומר, אינו נותן מלח רב בבשר עד שיתייבש ויהיה כעץ. שהדרך למלוח את הבשר שמצניעים כדי לייבשו, אלא נותן מעט מלח כדי שיהיה בו טעם, ולכך אינו בכלל מעבד בשבת. אומרת הגמרא שנינו במשנה, במניין למתת המלאכות, והממחקו והמחתכו. אמר רבי אחא בר חנינא, אשף בין העמודים המחליק את הקרקע, שבין עמודי אכסדרה בשבת, אכסדרה היא מקום מקורה בלי דפנות והקירוי עומד על גבי העמודים, ואדם זה החליק את הקרקע שבין העמודים, הוא עושה כן כדי שיהיה המקום נוח ליושבים שם. ואילו רבינו חננאל מפרש שמשפשף את האור על גבי העמוד כדי להחליקו, חייב חטאת משום שעבר על מלאכת ממחק, שכן החלקת דבר שיש בו גומות וכיוצא בו בכלל מלאכת ממחקי. ויהיה הגמרא דינים נוספים בעניין ממחק ומחתך. אמר רב חייא בר אבא, שלושה דברים סך לי רב אשי משמי דרבי יהושע בן לוי. ויש שגורסים כאן רבאסי במקום רבאשי. הדבר הראשון, המגרד ראשי כלונסות. המגרד ומשייף את ראשי עמותות בשבת כדי שיהיו ראשיהם שווים וחדים חייב משום שעבר על מלאכת מחתך, שכן חיתוך דבר לפי מידה מסוימת, בכלל מלאכת מחתכי. בית הממרח רטייה. רטייה היא חתיכת בד שמרוח עליה משחה המועלת לרפואה, מסביר הרמב"ם בפירוש המשניות. אז המורח משחה לתחבושת הניתנת על הפצע בשבת, חייב משום שעבר על מלאכת ממחק. אבל אם יש לו רטייה שכבר מרוח עליה משחה קודם השבת, אין איסור מן התורה לחופשה על מכתו בשבת, ומכל מקום מדי רבנן אסור גזירה משום שחיקת סממנים או משום ממחק. אז הממרח רטייה בשבת חייב משום ממחק, שכן מריחת דברים המתמרחים כגון זפת או שעבה וכדומה, בכלל מלאכת ממחקי. וכתב המורדכי שכמו שלהלכה אין עיבוד באוכלין, כך גם אין מרוח באוכלין. אלא שדן המורדכי, אם נאמר שמדי רבנן יש עיבוד באוכלין, מכל מקום הוא מסיק להתיר משום שבאוכל אין המחיקה נחשבת תיקון משום שנאכלות כמות שהן. כך נפסק גם בשולחן ערוך באור החיים סימן שין חפה לפסיף יוטט. והדבר השלישי שאמר רבשי או רבסי משמו של רבי יושע בן לוי, והמסתת המחליק את האבן בשבת לאחר שנעקרה מן ההר, חייב משום שעבר על מלאכת מכה בפטיש, כי סיטוט האבן גמר מלאכה וגמר מלאכה היא תולדת מלאכת מכה בפטיש. ויהיה הגמרא דינים נוספים במלאכת מכה בפטיש, אמר רבי שמעון בן קיסמא, אמר רבי שמעון בן לקיש. בשמו של רבי שמעון בן לקיש, עצר צורה בכלי העומד לכך כדי לנאותו, כי כלי שאינו עומד לנאותו בכך אינו חייב עליו, כי גם קודם שצר בו צורה כבר נגמרה מלאכתו. והיה מנפח בכלי זכוכית זכוכית שהותחה, ומנפחה ועושה ממנה כלי, חייב משום מכה בפטיש שפעולות אילו הם גמר מלאכת הכלי. אמר רב יהודה אימן דשקיל הקופי מגלימי, אדם שנוטל ראשי חוטים התלויים בבגד או שנוטל קשין וקסמין שנהרגו בבגד ולא מתכוון, בסוף כל הריג קושרים את החוטים למען לא ייפרמו, ופעמים בשעה שקושר את החוטים נתפס שלא במתכוון חוט שכבר ניתק או קשין וקסמין שהיו שם. חייב משום מכה בפטיש שזהו גמר מלאכת הבגד, ואני מילי דקפיד עליו, ואומנם דין זהו דווקא אם מקפיד שלא יישארו חוטים וקסמין בבגד, שאז לא נגמרה מלאכת הבגד עד לאחר שינטלו. אבל אם אינו מקפיד עליהם, אין בנטילתם משום גמר מלאכה ואינו עובר על מלאכת מכה בפטיש. אומרת הגמרא שנינו במשנה במניין למתת המלאכות והכותב שתי אותיות והמוחק על מנת לכתוב שתי אותיות. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא כתב אות אחת גדולה ויש במקומה לכתוב שתיים, כלומר שבמקום כתיבתה היה אפשר לכתוב שתי אותיות בינוניות פטור. משום שבמשכן שממנו לומדים את מלאכות השבת היו כותבים שתי אותיות והוא לא כתב אלא אות אחת, שכן על קרשי המשכן היו כותבים אותיות, אות אחת בקרש אחד ואות אחת בקרש הסמוך לו, כדי שלאחר שיסתרו את המשכן ויבואו להקימו יוכלו לסדר את הקרשים שוב אחד ליד השני, כפי שהיו בתחילה. והטעם שהקפידו על זה, כי דרשו בתלמוד הירושלמי במסכת שבת מהפסוק והקימות את המשכן כמשפטו, שקרש שזכה להינתן בצפון יינתן בצפון, קרש שזכה להינתן בדרום יינתן בדרום, ואין לשנות את מיקומם. אבל מחק אות גדולה ויש במקומה לכתוב שתיים, שתי אותיות בינוניות, חייב, משום שחשיבותה של מלאכת מחיקה היא בכך שמכשירה לכתיבה את המקום המחוק. וכיוון שיכול לכתוב במקום המחוק שתי אותיות, הרי זו מחיקה חשובה וחייב עליה. שכן במשכן אם כתב אות אחת בטעות על קרש אחד היה מוחקה, על מנת לכתוב אות אחרת במקומה, ומן הדין היה ראוי לחייב אף את המוחק אות אחת על מנת לכתוב במקומה אות אחרת. שהרי כך היה במשכן כפי שנתבהר, אלא שאין ראוי לחייב על מחשבת הכתיבה. דהיינו מחיקה שחייבים עליה רק משום שחושב לכתוב שם, יותר מאשר על הכתיבה עצמה. ומכיוון שעל הכתיבה עצמה אינו חייב אלא על שתי אותיות, כך גם המוחק אינו חייב אלא על מנת לכתוב שתי אותיות. כך מסביר הראש. אמר רבי מנחם ברבי יוסי, וזה חומר במוחק מבית כותב, שהכותב אות אחת גדולה פטור והמוחק אות אחת גדולה חייב. ובא הברייתא להשמיענו שהתנא ששנה את הברייתא הזו, רבי מנחם ברבי יוסי. אומרת הגמרא שנינו במשנה לעיל במניין למתת המלאכות, הבונה והסותר, המחבב והמבעיר והמכה בפטיש. מבארת הגמרא מה נכלל במלאכת מכה בפטיש. רבא ורבי זירא דאמרי תרוויו, אמרו שניהם כל מידי דאית בי גמר מלאכה, כל מעשה שיש בו גמר מלאכה חייב עליו משום מכה בפטיש. ועוד שנינו במשנה לעיל בדף עין ג' בסיום מניין כל למתת אבות המלאכות, אילו אבות מלאכות. אומרת הגמרא דקדק קטנה לכתוב אילו כדי להפוק כדי להוציא מדעתו של רבי אליעזר, מדי רבי אליעזר דמחייב על תולדה במקום אב. רבי אליעזר סובר במסכת קריטות בדף ט"ז עמוד ב', שעובר בשבת בשוגג עליו ותולדה שלו חייב שתי חטאות, אחת על האב ואחת על התולדה. באה תנא שלנו להשמיע שאינו כן, אלא מביא חטאת על האב לבדו ולא על התולדה. שהרי אמרו לאל בדף ע"ג עמוד ב' שלא נמנו כאן מספר המלאכות, אלא כדי להודיענו את מניין החטאות שניתן להביא בהיעלם אחד. ולכן דקדק התנא באומרו אילו אבות מלאכות למעט את תולדותם שעליהם אינו מביא חטאת. ואין צריך לומר שעושה תולדות הרבה של אב אחד אינו חייב אל החטאת אחת. כך פוסק הרמב"ם בהלכות שגגות פרק ז' הלכה ה'. ועוד שנינו במשנה לעיל בדף ע"ג עמוד א' שמניין האבות מלאכות הם 40 חסר אחת. מבארת הגמרא התנא ציין מניין המלאכות כדי להפוק כדי להוציא מדברי רבי יהודה. דתניא שנינו בברייתא רבי יהודה מוסיף על המתת המלאכות את השובט המכה בקרקר, עץ מיוחד שיש לה אורגין שראשו חד, אורגין באלף, המכה בקרקר על חוטי השתי אחר מתיחתם לאורך הנול, כדי להפריד את החוטים שהסתבכו זה בזה והמדגדק, חוט הערב הנהרג על חוטי השתי. צריך שלא יהיה מתוח יותר מדי, ולכן מכהו בקרקר בכמה מקומות. אמרו לו חכמים לרב יהודה, שובט הרי הוא בכלל מלאכת מסך ממש, כי אף הוא מסדר את החוטים, ומדגדק הרי הוא בכלל מלאכת אורג ממש, כי מלאכתו בכלל מעשה האריגאי, ואין למנותם אבות מלאכה בפני עצמם. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראי, הגענו למשנה בדף ה-ה' עמוד ב'. המשנה הזו מבארת את הכללים הנדרשים לדבר שמוציא מרשות לרשות כדי לעבור על מלאכת הוצאה. והתחיל התנה בביור מלאכת ההוצאה, משום שדרך התנה לפתוח במה שסיים, ומלאכת הוצאה היא המלאכה האחרונה במניין למתת המלאכות, שנשנו במשנה לאלף דף עין ג', או משום שמלאכה זו מצויה ביותר, כך אומר התוספות יום טוב. אומרת המשנה בדף עין ה' עמוד ב' ועוד כלל אחר אמרו מלבד הכלל הגדול ששנינו בתחילת הפרק לאל בדף סמך זין עמוד ב', כל הקשר להצניע כלשהו מין שראוי ועשוי לצורך בני אדם, והם מצניעים כמוהו ויש בו שיעור שרוב בני אדם עשויים להצניע אותו והוציאו בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים, והוא הדין אם הכניסו מרשות הרבים לרשות היחיד או שטלטלו 400 ברשות הרבים, חייב חטאת עליו, כל אדם שהוציאו חייב עליו חטאת, ואפילו אם הוא עשיר שאין שיעור זה חשוב לו. וכל דבר שאינו כשר להצניע, שאינו עשוי לצורך בני אדם, וכן כל דבר שהדרך להצניעו, אבל אין מצניעים כמוהו, אין בו שיעור הראוי להצניעו, והוציאו בשבת אינו חייב חטאת אלא המצניעו. אם יש אדם שדבר זה חביב אצלו והצניעו והוציאו מרשות לרשות, חייב חטאת, אבל שאר בני אדם שהוציאו מרשות לרשות, פטורים. נמצא שכדי להתחייב בהוצאה צריך שיתקיימו בדבר שהוציא שני תנאים, א', שיהיה מין עשוי לבני אדם, ב', שיהיה בו שיעור שראוי להצניעו. אבל אם חסר תנאי אחד, המוציאו פטור מחטאת. כך אומר המגיד משנה בהלכות שבת פרק חי הלכה חף בית ברמב״ם, והסכים איתו הפני יהושע. והעוד וף ששנינו בהמשך המשנה, ואין מצניעים כמוהו שיש לדקדק ממנה שרק אם חסרו שני התנאים הוא פטור, היא וף המחלקת, והרי זה כמו היה כתוב, או, כך מסביר רבי עקיבא איגר. והמשנה הזו למדנו ופירשנו לפי דברי רשי, אבל הרמב״ם בפירוש המשניות כתב שכל הקשר להצניע פירושו שהוא ראוי להצנעה ולשמירה ולא ייפסד ויתקלקל כשישמרוהו. ומצניעים כמוהו שהוא מין החשוב לאדם ואינו מצוי ביותר, שאם אין מצניעים אותו מחמת רוב מציאותו ופחיתותו והוציאו בשבת, פטור עליו. זו המשנה שלנו בדף עין ה' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה כל הקשר להצניע ומצניעים כמוהו והוציאו בשבת חייב חטאת. מבארת הגמרא מה באתנה למעט בזה. כל הקשר להצניע להפוק אימי, מה באתנה למעט מן הכלל הזה? כלומר, איזה דבר נחשב שאין ראוי להצניעו ואין חייבים על הוצאתו? משיבה הגמרא, רב פאפה אמר, בא להפוק איזה בא למעט דם נידה, שאינו חשוב ואין הדרך להצניעו. שואל הרן, מדוע אין הדרך להצניע דם נידה? והרי צריך להראותו לחכם אם הוא טהור או טמא, והוא מתרץ שכדי להראות לחכם די בכתם שעל העד, ואין צורך להצניע את הדם עצמו. ועוד הוא מתרץ שדברי רב פאפה נאמרו על דם שכבר הראו לחכם וטמאו, ועל כן נקרא דם נידה. מרוק ואמר שהתנא בא להפוק איבא למעט עצי השירה של עבודה זרה שאסורים בהנאה ואין הדרך להצניעם. מבארת הגמרא את הנפקמינה ביניהם. מן דאמר לרב פאפה שאמר שהתנא בא למעט הוצאת דם נידה מפני שאינו חשוב, כל שכן שאין חייבים על הוצאת עצי השירה, כיוון שאסורים בהנאה ומאוסים הם וצריך לאבדם. ומן דאמר ולמרוק ושאמר שהתנא בא למעט הוצאת עצי השירה, יש לומר שדווקא עצי השירה אינם ראויים להצניע, כיוון שאסורים בהנאה והם מאוסים וצריך לאבדם. אבל דם נידה, מצנה ללה שונרה, אדם רגיל להצניעו כדי לתנו לחתול וחייבים על הוצאתו בשבת. ועירת הגמרא את טעמו של רב פאפה הסובר שאין אדם מצניע דם נידה, ואידך ורב פאפה שאינו מחייב על הוצאת דם נידה, אף שראוי לתנו לחתול, זה משום שסובר, כיוון דחלשה, כיוון שהאדם שחתול אוכל דמו נחלש, לא מצנה לי, לכך אינו מצניע דם נידה כדי להכילו לחתול. וביארו התוספות במסכת נידה בדף י"ז עמוד א' דיבור המתחיל שורפן, שכל דבר הבא מן האדם שמאבדים אותו מזיק לאותו אדם, כגון שריפת ציפורניים, ולכן השורפן חסיד, ששורפן אף על פי שמזיק לו. אבל רבנו פרחיה פירש שחלשה דעתה של האישה לפי שהיא סבורה שהיא מסתכנת בהצנעת דמה, ולכן אינו מצניעו, והטל תורה פירש שאכילת דם הנידה מחלישה את החתול. והביא מהרמב"ן בספר ויקרא פרק חי פסוק י"ט שדם הנידה הוא סם המוות וממית כל בעל חיים שישתה אותו יאכלנו. ובמסכת עבודה זרה בדף ל"ד עמוד ב' אמרו שערס נחש אינו מזיק לחתול, ולכן גם ערס דם נידה אינו ממית את החתול אלא מחלישו. מוכיחה הגמרא שמשנתנו אינה כדעת רבי שמעון. אמר רבי יוסי בר חנינא, היי כלל זה ששנינו במשנתנו שדבר יעשוי לצורך בני אדם ויש בו שיעור שראוי להצניעו לרוב בני אדם, אסור בהוצאה אף לעשיר שאין שיעור זה חשוב אצלו, דלא כרבי שמעון. זה לא כשיטת רבי שמעון, דהי כרבי שמעון. אמר, רבי שמעון אומר לכמה למדף עין וו עמוד ב' לגבי השיעורים שהוזכרו במשנה לעניין הוצאת משקין, לא אמרו כל השיעורים הללו אלא למצניהן, לסתם בני אדם שדרכם להצניע את השיעור הזה, גם אם לא יצניעו בפועל. אבל השיר שאין דרכו להצניע את השיעור הזה, אם מוציא שיעור זה פטור. וזה שלא כדעת משנתנו, שגם השיר המוציא דבר שיש בשיעור הראוי לרוב בני אדם, חייב. ועוד שנינו במשנה, וכל שאינו כשר להצניע ואין מצניעים כמוהו והוציאו בשבת, אינו חייב אלא המצניעו. אמר רבי אלעזר, הכלל זה ששנינו במשנתנו שכל שאין מין עשוי לצורך האדם ויצניעו אדם אחד, ומתחייב על הוצאתו ואחרים פטורים, דלא כרבי שמעון בן אלעזר, דתניא. שנינו ברייתא לקמן בדף צדי א' עמוד א', וכן במסכת צבחים בדף מ"ז. כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר, כל דבר שאינו כשר להצניע מפני שאינו מין חשוב, וכן כל דבר שאין מצניעים כמוהו מפני שאין בו שיעור חשוב הראוי להצניעו, והוכשר לזה, ויצניעו, יחשיבו אדם אחד ויצניעו, ובא אדם אחר והוציאו לאותו חפץ שיצניע הראשון, נתחייב זה שהוציאו במחשבה של זה שיצניעו. כלומר, שהמוציא חפץ זה חייב עליו, אגם שאין בו שיעור, מפני שמחשבת המצניע נתנה לו חשיבות. ומדברי רש"י לקמן בדף ע"ח, משמע שחיובו של המוציא משום המצניע הוא רק כשהוציא על דעת המצניע, הוא חגון בתלמיד שאמר לו רבו לפנות מקום לסעודה, שכיוון שמוציא עבור רבו ועל דעתו, די בזה שרבו יחשיבו ויצניעו כדי לחייב את התלמיד שהוציא. אבל אדם אחר המוציא על דעת עצמו, אינו מתחייב גם לרבי שמעון בן אלעזר, משום מחשבתו של המצניע. ואילו תוספות לקמן בדף ע"ח עמוד א', דיבור המתחיל עתו, ועוד ראשונים כותבים שלשיטת רבי שמעון בן אלעזר, כל המוציא פחות מכשיעור שאחר יצניעו, גם אם הוציאו על דעת עצמו הרי הוא חייב, ואם הוציאו עבור המצניע, גם לדעת חכמים חייב. שכיוון שהוצאתו לדעת האדם שיצניע, גם שיעור חשיבותו של הדבר שהוציא, נעמד על פיו. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף עין ה' במסכת שבת, עם הצגת שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מהו המגוש ומה הנפקמינה בין הפירושים? שאלה שנייה, אם חייב על פציעת חילזון מת? שאלה שלישית, מדוע לרב הפוצע חילזון חי פטור משום שמתעסק? הרי זה פסיק רישה. שאלה רביעית, איזה מלאכה מוסיפה הגמרא שלא כתובה במשנה? שאלה חמישית, האם אפשר למלוח בשר בהרבה מלח? והשאלה האחרונה, במה חמורה מלאכת מוחק? מי כותב? אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית, בדף עין ה' במסכת שבת, ומכאן אל פנינתנו, שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. המותח חוט של תפירה בשבת חייב מפני שהוא מצורכי התפירה. הלומד מן העם גושי אפילו דברי תורה חייב מיטה. צבי שנכנס לתוך הבית ונעל אחד בפניו חייב, נעלו שניים פטורים. אין אחד יכול לנעול ונעלו שניים חייבים. ואם הפתח כבר מגופף, מותר לנועלה במנעול. החובל בחי שיש לו אור חייב משום מפרק. והוא שיהיה צריך לדם שיצא מן החבורה, אבל אם מתכוון להזיק בלבד, פטור מפני שהוא מקלקל ואינו חייב עד שיהיה בדם שהוציא כגר או גרת. ויש אומרים שהוא חייב משום צובע, ויש אומרים משום נטילת נשמה שבאותו מקום. החובל בחברו דרך נקמה ובבהמה חייב, ואוף של חברו באופן זה ויצא אדם או נצרר. יש אומרים שאין זה בכלל מקלקל. והטעם מפני שמיישב את דעתו בדבר הזה וינוח יצרו. והואיל וחמתו שוכחת בדבר זה, הרי הוא כמתקן וחייב. וכן הדין בקוריאה בחמתו ויש פותרים. שמונה שרצים האמורים בתורה, החובל בהם אף על פי שלא יצא מהם דם אלא נצרר תחת העור חייב, ושאר שרצים אינו חייב החובל בהם אלא אם כן יצא מהם דם. וטעם החילוק בין שמונה שרצים האמורים בתורה לשאר שרצים הוא, משום שהדין הוא שחבורה החוזרת אינה נחשבת חבורה, ולכך שאר שרצים שאורן רך ממש כבשר, במהרה נצרר בו אדם וישוב אחר כך לקדמותו, ולפיכך אינו חייב עד שיצא דם. שאין כן שמונה שרצים, אין אורן רך ואין נצרר בו אדם, עד שנתהווה חבורה גמורה שאינה חוזרת לקדמותה ויש לחייבו, אף בנצרר משום נטילת נשמה שבאותו מקום. הדש כגרוגרת חייב ואין דישה אלא בגידולי קרקע, והמפרק הרי הוא תולדת הדש. דברים המותרים לעשותם בשבת ובשעת עשייתם, אפשר שתעשה בגללם מלאכה אחרת ואפשר שלא תעשה אם לא נתכוון לאותה מלאכה מותר. והוא שלא יהיה פסיק רישה. איל כך גורר אדם מיטה כיסא וספסל בין גדולים בין קטנים, ובלבד שלא יתכוון לעשות חריץ ומותר לרבץ הבית, כיוון שלא מתכוון להשוות גומות אלא שלא יעלה האבק. השוחט חיה ולא שוחט בלבד אלא כל הנוטל נשמה לאחד מכל מיני חיה ובהמה ועוף ודג ושרץ, בין בשחיטה בין בנחירה או בהקאה, חייב. אסור למלוח בשר מבושל או ביצה מבושלת להניחה. המסרטט כדי לכתוב שתי אותיות תחת אותו סרטוט חייב. חרשי העיצים שמעבירים חוט של סיקרה על גבי הקורה כדי ש ינסר בשווה, הרי זה תולדת מסרטט. וכן הגבלים שעושים כן באבנים כדי שיתפצל האבן בשווה, וכן המסרטט בצבע או בלא צבע, הרי זה חייב. דבר שאין דרך בני אדם להצניעו ואינו ראוי להצניע, כגון דם הנידה, אם יצניעו אחד ואוציאו, חייב. ושאר האדם פטורים עליו שאין חייבים אלא להוצאת דבר הקשר להצניע ומצניעים כמוהו. זהו שונה הלכות שלנו להיום, וחיית הוא כפי שהקדמנו בתחילת שיעור דפינו היומי היום הזה. אנחנו מתחילים בסייעת הדשמיא הגדולה היום ללמוד שתי משניות במסגרת מפעל המשנה היומית, קביעותה. היום הזה מתחילים ללמוד את מסכת כריתות אשר בסדר קודשים. פרק א' משנה א', 36 קריתות בתורה. חיוב קראת הוא רק למי שעובר על איסורים אילו במזיד מבלי שיתרו בו לפני כן, אבל העובר עליהם בשוגג אינו חייב קראת. והעובר עליהם לאחר התראה יש מהם שחייבים עליהם מיטה בבית דין, ויש מהם שחייבים עליהם מלכות. וכשקיבל מלכות, נפטר מחיוב הקראת. על אף שהתנא המפרט את 36 הקריתות אחת לאחת, מכל מקום הוא מזכיר את סך מניין כולם כדי ללמד, שאפילו אם עבר על איסורים אילו בשוגג בעלם אחד, כלומר מבלי שנודע לו בינתיים שעבר על איסור, חייב להביא קורבן חטאת בנפרד על כל איסור ואיסור, חוץ מפסח וממילה שאילו מצוות עשה. מפרט התנא במשנה את 36 הקריתות, הבעל האם ועל אשת האב על הכלה, הבעל הזכור ועל הבהמה, והאישה המביאה את הבהמה עליה, הבעל אישה וביתה ועל אשת איש, הבעל אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו ועל אחות אשתו, ועל אשת אחיו ועל אשת אחי אביו ועל הנידה. התורה מזהירה שלא לבוא על הריות הללו, ולאחר מכן נאמר כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונחרטו הנפשות העושות מקרב עמם. התנא פותח את מניין הקריתות באיסורי הריות ומונה אותם לפי סדר חומרתם. לכן הוא מונה תחילה את האם, אשת האב, הכלה, הזכור והבהמה, שהבעל להם במזיד ובהתראה חייב סקילה שהיא המיטה החמורה ביותר. לאחר מכן הוא ממשיך לפרט אישה וביתה שהבעל להם במזיד ובהתראה חייב שריפה, ואשת איש הבא עליה במזיד ובהתראה חייב חנק, ולבסוף הוא מסיים באחותו, אחות אביו, אחות אמו, אחות אשתו, אשת אחי ואשת אחי אביו, והנידה, שהבא עליהם במזיד ובהתראה אינו חייב מיטת בית דין, אלא מלכות בלבד. אישה וביתה כולל גם את בת ביתה ואת בת בנה, ובסך הכל כלולות 9 נשים באיסור הזה. א', בת אשתו, בן ביתו, בן חורקתו, ב', בת בת אשתו, ג', בת בן אשתו, ד', חמותו, ה', אם חמותו, ו', אם חמיו, ז', ביתו, שאינה בת אשתו, דהיינו שנולדה מאישה שבאה עליה ללא נישואין, ח' בת ביתו, ת' בת בנו, כאמור 9 נשים באיסור הזה. ממשיכה המשנה ואומרת, המגדף, המברך במרכאות את השם עובר בלב שנאמר אלוקים לא תקלל, וחייב קראת. וחזל נמנעים מלקרוא למעשה הגידוף בשמו האמיתי והמגונה, ובמקום המילה מקלל נקטו בלשון סגינאור המברך. סגינאור בארמית זה הרבה הור, וזה כינוי לא עלינו לעיוור. גם פה נוקטים בלשון החיובית, דהיינו מברך. והעובד עבודה זרה, המקור לכך שהעובד עבודה זרה חייב קראת, הכתוב בספר במדבר, כי דבר השם בזב את מצוותו היפר, יקראת תקראת הנפש ההיא. דבר השם, היינו שתי הדיברות הראשונות מעשרת הדיברות שכל ישראל שמעו מפי הקדוש ברוך הוא. ובוזה דבר השם, היינו העובד עבודה זרה, ועובר בכך, הלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. והנותן מזרו למולך, מולך הוא צלם מסוים, והיו נוהגים למסור אחד או יותר מצאצאיהם לכמרי המולך, והכמרים היו מחזירים אותם לאב, והאב היה מעבירה מעל האש מצד זה לצד זה. התנא של משנתנו סובר שהמולך לא היה נאבד כאלוהה, אלא היה חוק באלמה לכנענים שהתורה אסרה, ולכן אין עבודה זו כלולה באיסור עבודה זרה השנוי לפני כן. ובעל אוב, סוג מחשף שמעלה את רוח המת בכשפים ושואל ממנו את העתידות, המחלל את השבת העושה אחד מלמתת אבות מלאכות האסורות בשבת, בו אנו עוסקים בדפינו היומי, או אחד מתולדותיהם חייב קראת, כנאמר כי כל העושה במלאכה ונחרטה הנפש ההיא מקרב המאה. כאן סיים התנא למנות את איסורי הקראת שיש עליהם חיוב סקילה, ומכאן ואילך הוא עובר לאיסורי קראת שהעובר עליהם במזיד ובהתראה חייב מלכות. ואיש טמא שאכל את הקודש מבשר הקורבנות, והבעל המקדש טמא, והאוכל חלב ודם נותר ופיגול, נותר זה בשר קורבן שנשתייר עד לאחר הזמן שקבעה התורה לאכילתו, ופיגול הוא קורבן שבשעת אחת מעבודותיו, דהיינו שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם, חשב המקריב לזרוק את דמו, להקטיר את אימוריו או לאכול את בשרו מחוץ לזמן שהתורה קבעה לדברים הללו. השוחט ומעלה בחוץ, השוחט בהמת קודשים מחוץ לעזרה ומעלה אותה על המזבח מחוץ לעזרה, אוכל חמץ בפסח, והאוכל והעושה מלאכה ביום הכיפורים, המפתם את השמן, את שמן המשחה, דהיינו העושה שמן במתכונת של שמן המשחה בבית המקדש כדי לסוך בו חייב קראת, והמפתם את הקטורת. בבית המקדש היו מקטירים בכל יום קטורת על מזבח הזהב שבהיכל, ואת הקטורת היו מכינים מ-11 סממנים. העושה קטורת כדוגמת הקטורת שבמקדש, כדי להריח בה חייב קראת, והסך בשמן המשחה שעשה משה שלא לצורך כהונה ומלכות חייב קראת. ושני הקריתות האחרונות, הפסח הנמנע מלהקריב את קורבן הפסח והמונע עצמו מן המילה במצוות עשה, שאילו הן מצוות עשה. בשונה משאר איסורי קראת העובר בשוגג על מצוות פסח ומילה אינו חייב חטאת, מכיוון שקורבנות חטאת חייבים רק על מי שעובר מצוות לא תעשה. פסח ומילה אילו הן מצוות עשה. מסכת קריטות פרק א' משנה ב', על אילו על איסורי לא תעשה שהוזכרו במשנה הקודמת חייבים על זדונם קראת העובר עליהם במזיד חייב קראת ועל שגיגתם העובר עליהם בשוגג חייב קורבן חטאת, ועל לא הודעה שלהם מי שאינו יודע אם עבר עליהם בשוגג או לא חייב אשם תלוי. קורבן זה אינו מחפר במקום החטאת, ואם נודע לו לאחר מכן שאכן עבר את העבירה, הוא חייב להביא קורבן חטאת. אבל האשם, תפקידו, לתלות ולהגן מן האיסורים עד שיביא את חטאתו, ולכן הוא קרוי אשם תלוי. חוץ מן המתמי מקדש וקודשיו שפטור מהאשם תלוי, מפני שאם נודע לו שבוודאי שגג בהם, הוא חייב בקורבן עולה ויורד. והאשם תלוי נוהג רק במי שמסופק, אם נתחייב בחטאת קבועה. קורבן עולה ויורד זה קורבן שמביא החוטא לפי יכולתו הכלכלית. העשיר מן הבהמה והעני מן העוף, או אם הוא דלי דלות, אני ביותר, הוא מביא מן הסולת. אילו הם דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים אף המגדף אינו מביא חטאת על עבירה בשוגג, ואינו מביא אשם תלוי על הספק, שנאמר תורה אחת, יהיה לכם לעושה בשגגה, יצא מכלל אילו מגדף שאינו עושה מעשה. כי רק כילל בפי ולא עשה מעשה, פטור מקורבן חטאת. ומאחר שאין במגדף חיוב חטאת, גם מי שמסתפק עם גידף, פטור מאשם תלוי. אלה הם שתי המשניות הפותחות את מסכת קריטות, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיא הענקית, את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי חבב באייר תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף ע"ה במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי זך באייר כ"ז באייר תשפ"א, ונלמד את דף ע"ו במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה, שהיא מגנה ומצלה ושמחה, וכל מילה דמיטב, מי נותן התורה. חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.